פרשת שמות, ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו. באו, כן, ואז התורה מונה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין וכו' וכו'. למעשה, אחת השאלות שנשאלת כאן בפרשה, מאור החיים הקדוש מביא את זה, זה הרי בפרשת ויחי, הפרשה הקודמת, כבר ראינו שכדי לקבור את יעקב אבינו, אז יוסף עולה יחד עם כל השבטים, עולים חזרה לארץ ישראל. וכבר פסק הרעב. אז אם פסק הרעב, למה לא לעלות חזרה לארץ כנען? למה לא לעלות חזרה לארץ ישראל? למה להישאר במצרים? הרי זה מצרים היא ערוות הארץ, היא מקום הטומאה. לכאורה היה צריך... הרי כתוב שגזירת הרעב הייתה אמורה להיות, אמורים להיות 7 שנות סבה ו7 שנות רעב. ובגלל שיעקב אבינו ירד למצרים, אז רק שתי שנים של רעב, ובעצם הרעב פסק. אז אם זה כך, הרעב פסק, אפשר לשוב חזרה. והם עולים חזרה לקבור את יעקב אבינו, המספד הגדול של 70 יום שסובדים ליעקב אבינו במצרים. הם עולים חזרה לארץ ישראל, אבל לא נשארים בארץ ישראל, משום מה הם חוזרים חזרה. לאן? למצרים. ולכן בא האור החיים הקדוש ואומר שמה שאומר כאן רש"י, הוא כותב למה כאן חוזר ומנעם, כן? אחר שכבר מנעם בפרשת ויגש, בריתם למצרים, אז רש"י אומר, כדי להודיע חיבתם, חזר ומנעם במותם. אז אומר האור החיים, זה לא מספיק, זה טוב לדרשה, אבל זה לא פשטם של הדברים. כן, אז אומר, אלא מה? אומר שבעצם יש כאן גזירה, גזירת גלות. ועם ישראל ידע שהוא צריך לרדת למצרים, מכיוון שבברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הגר יהיה זרעך בארץ סולם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וה-400 שנה הללו מתחילים מלידת יצחק אבינו. כך שהם ל-210 שנים שהם נמצאים במצרים, ועוד 190 שנה, עד, כן, ללידת יצחק אבינו. אז השאלה היא, למה הם היו צריכים באמת לקבל על עצמם את עול הגלות? הם צריכים באמת, אומר האור החיים הקדוש, שהם צריכים, קיבלו על עצמם מרצון את עול הגלות, והם ידעו שהם צריכים לרדת לגלות, ולכן אומר האור החיים הקדוש, שהם ירדו בגזירת מלך. כדי לקבל, ואלה שמות ודרכנו, הכתוב יודע טעם עניינם, למה הוא מונה אותם, והוא הולך בספר התורה מי ומי הבא לקבל גזירת מלך, לסבול עול הגלות, ולא פנה עורף כמעשה עשיו הרשע, שהלך לו אל ארץ מפני יעקב. ודרשו רבותינו זיכרונו לברכה, כך אומר האור החיים הקדוש, מפני, הוא מביא את זה בשם מדרש רבה, מפני שטר חוב של גלות. זאת עם ישראל היה צריך לפרוע איזשהו שטר, היה צריך לרדת לגלות, והם היו צריכים לקבל עליהם את העול הזה מרצון. וכאן בא האור החיים הקדוש ואומר, הם ירדו מצרימה כדי מרצון לסבול, ותישהו כמו לסבול מרצון. עכשיו השאלה היא למה זה טוב. הנקודה היא ש... אברהם אבינו, הוא היה אדם גדול בענקים. תשורי מראש המנה, מראש המאמינים, אברהם אבינו, מראש המאמינים. אברהם אבינו החליט לתקן את החטא של האדם הראשון. חשרה דורות שלמים שמכעיסים לפני בורא עולם, רצה לתקן את החטא של האדם הראשון. ורצה לקשור את הברואים לבורא. ותקן את חטא עץ הדעת. ולכן באמת אברהם אבינו בכל מקום שהיה מגיע נוטע עץ כדי לבדוק את המקום ואת תכונות המקום, האם פה היה עץ הדעת, האם כאן היה עץ הדעת, איפה התחילו החיים, מאיפה מתחילים לתקן. ואז כשקדוש ברוך הוא ראה שבאמת אברהם אבינו בכל ליבו רוצה לתקן את חטא עץ הדעת, ורוצה לחבר את הברואים לבורא ולתקן, כי הוא ראה, כי אברהם אבינו ראה שהדורות הקודמים מאז גורש האדם הראשון מגן עדן הלכו והכעיסו לפני בורא העולם. אם זה דור המבול, דור הפלגה, דור אנוש, בוא נתחיל כך דור אנוש, אחר כך דור המבול, דור הפלגה, דור סדום ועמורה. אז למעשה כשבא אברהם אבינו ורצה לתקן את החטא של האדם הראשון, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אוקיי, מזרעך. אתה מתחיל, אתה התחלת. באמת חז"ל אומרים שאברהם אבינו, אברהם ושרה התחילו לתקן את הנפש של האדם הראשון, ויצחק ורבקה את הרוח של האדם הראשון, ויעקב ורחל ולאה את הנשמה של האדם הראשון, אבל הם התחילו, האבות הקדושים התחילו את המשימה. עם ישראל, השבטים, היו צריכים להמשיך את התיקון ולהשלים אותו עד תום. ולכן בניו של אברהם אבינו היו צריכים לרדת, אברהם, יצחק ויעקב שעבד הקדושים, צריכים לרדת למצרים, לערוות הארץ, למקום שבו נשרו איבריו של אדם הראשון, הרי כל הנשמות היו כלולות באדם הראשון. וכאשר אדם הראשון חטא בגן עדן, נשרו איבריו, זאת אומרת כל הניצוצות נפלו לאדם הבליעל. והיה צריך, וכשהם נפלו לאדם הבליעל, הכוונה הם ירדו לערוות הארץ למצרים, במשך 130 שנה שהוא פירש מאשתו, הכל היה בתוך הנהר כדי לצנן את עצמו, ובאה אותה למד יוד, למד יוד תף כדי להחטיא אותו, וכך הוא פשוט ברא רוחין ולילין וכולי, ושדים ורוחים ערים, ולמעשה כל זה ירד למצרים. כדי להוציא את הניצוצות, ניצוצות החיות, שהשינדלדים האלה מלבישים עליהם וחיים מהם, כי הניצוצות הללו הם בסופו של דבר נשמת השינדלדים. השינדלדים בעצם חיים מהם ומלבישים אותם. כדי שהם יבררו את הניצוצות הללו וישאירו את מצרים כמצודה שאין בה דגים, או כמצולה שאין בה כמצודה שאין בה דגן, או כמצולה שאין בה דגים. זאת אומרת, יבררו את כל הניצוצות הקדושה כדי לתקן את החטא של האדם הראשון. הם צריכים לרדת למצרים. וכל עניין הגלות פה היה מרצון כדי לפרוע שטר חוב, ובסופו של דבר, איזה שטר חוב? מכיוון שנשמות ישראל הם אותן נשמות, והם אותן נשמות שבעצם היו בכל הדורות הקודמים, תחת שלטון של נשמות אחרות, של נשמות יותר גרועות, של תת-קעת דורות, שהחטיאו אותם, וכדי שהם יתנקו מדור אנוש, שעבד עבודה זרה, ודור המבול, ודור הפלגה, ודור סדום ועמורה, הם היו צריכים לרדת למצרים. ובאמת, באמת מה שקרה זה שעצם זה שהגזרה שהייתה, כל הבן הילוד היורה השליחו, היה לתקן את דור המבול. ומה שצריכים ללבון לבנים ולבנות את הפירמידות, זה היה כדי לתקן את דור הפלגה, את השיתוף שלהם עם דור הפלגה. מה שהנוגסים נגסו בהם ושוטים ורדו בהם, זה היה לתקן את דור סדום. והם היו צריכים לשמור על שמם ועל לשונם ולהיבדל מהמצרים ולא להתערבב בהם, כדי לא להתערבב עם עובדי עבודה זרה. כדי לתקן גם כן את החטא עבודה זרה של דור אנוש, השותפות שלהם, זה דור אנוש. ולמעשה, כך במצרים, כשהם ירדו שם, אז הם בעצם, זה היה כור ההיתוך כדי, בסופו של דבר, כדי להקים עם, צריכים 60 ריבו. נשמות ישראל היו צריכים, הם צריכים כדי באמת להפוך להיות עם. במצרים היא כור ההיתוך, ושם הפכו להיות עם. למעשה הגלות הזאת הייתה מטרתה בסופו של דבר לתקן את החטא של האדם הראשון, את חטא עץ הדעת, ולכונן את, להפוך את, עם, את השבטים לעם. וכשהם הגיעו ל-60 ריבו, לכן בזכות נשים צדקניות נגאלו, בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל, מכיוון שהם בסופו של דבר הם ילדו 60, 6 בקרס אחת, אז במקום להיות 400 שנה במצרים, הם בעצם היו שם 210 שנים, וזה היה נספר מאז הולדת יצחק, ולא 400 שנים של סבל בתוך מצרים. לכן כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, מגיע להר סיני 50 יום אחר כך, הם סופרים 7 כפול 7, לטהרתם, כביכול מטומאת וחלאת מצרים, וכדי לעלות ממנטט שערי טומאה ל-50 שערי קדושה. אז למעשה, פסקה זו המתה במעמד הר סיני, ושם תוקן החטא של האדם הראשון, והם היו צריכים להיות כמלאכי השרת ולא למות, ומשה רבנו הוא הגואל, והוא צריך להכניס אותם לארץ הקודש, לארץ ישראל, לבנות את בית הבחירה, ונגמרה ההיסטוריה, והוא הגואל והוא המשיח ותו לא, וזה הכל. והכל לפי התוכנית של הלוחות הראשונים, שלא היו צריכים להישבר. אבל חטא העגל גרם, שלמעשה החטא חזר על עצמו. כי חטא העגל הוא גם כן חטא שנובע ממה? נובע מפגם הדעת, בדיוק כמו חטא עץ הדעת. מה היה בדיוק הפגם? הפגם הוא גם כן ש... שהם, למעשה ערב רב שיצא עם עם ישראל, כן? כל הזמן היה לו ויכוחים עם עם ישראל. והם סברו שמשה רבנו הוא לא נביא שמדבר עם הקדוש ברוך הוא, אלא פשוט מאוד הוא מחשף, יותר גדול, הוא משתמש ב, גם כן באקום כוכבים ומזלות, בכל מיני כוכבים וכל מיני... אלא מה? שהוא מחשף יותר גדול, בעל עוצמה יותר... אדירה מפרעו, אם פרעו ימקים את האימפריה המצרית, אז הוא בטח הולך להקים איזו אימפריה עוד הרבה יותר מפוארת והרבה יותר גדולה מהאימפריה המצרית, ולכן הם הצטרפו אל הכוח, כי ערב רב תמיד מצטרף אל הכוח. מי שיותר חזק, אליו הוא מצטרף. כמו בדורנו, אנחנו גם כן ערב רב שבתוכנו מצטרף לסדר העולמי החדש. זה... כי הוא סבור ששם הכוח, אז הוא מצטרף לסדר העולמי החדש. ונוטש את יהדותו, ואת אמונתו, ואת דתו, ואת אלוהיו, ואת זהותו, ובוגד באבותיו, והולך עם הכוח, עם הסדר העולמי החדש. הנקודה היא שבאמת כאשר בושש משה לבוא, כשהוא עולה למעמד להר סיני, ואומר הזוהר שהוא מתעכב בשש שעות, בושש לבוא בשש שעות, אז למעשה באים מערב רב בטענה, אם הוא באמת היה נביא, לא ייתכן שהוא יטעה בשש שעות. הרי נביא זה מי שמדבר עם אלוקים, ואלוקים הוא הבורא של כל היקום, של כל יוניברס. אז לא ייתכן בכל העולמות הרוחניים וכל הממדים האחרים. אז לא ייתכן שהוא טועה בשש שעות. אז לכן הם היו סבורים שהם ספרו נכון. והם היו בטוחים שהנה, משה רבנו תחת הגורל ותחת הזמן ותחת המקום, והוא לא מעל הזמן, הוא לא נביא, הוא לא מדבר עם אלוקים או בורא עצמו. וזה היה להם לראיה כאילו שהם צודקים הערב רב, ולכן הם טענו שמשה רבנו מחשף. והם צריכים למצוא סיבה עם איזה כוח אסטרולוגי או עם איזה סט של כוכבים, או אנרגיה טבעית, השתמש משה רבנו לכשפים שלו, שניצח את פרעה. מכיוון שפרעה השתמש בהורוסקופ של הגדי, או כן, של מזל, מזל תלה, של חודש ניסן, אז הם סברו שכנראה פרעה שהאמין שהתלה הוא בכור המזלות, והוא מוריק שפע לכל יתר המזלות, בחודש ניסן, זה טעות. כי הנה הוא הובס דווקא באותו חודש ניסן שבו המצרים עובדים את התלה, ודווקא באמצע החודש כשהירח מלא וההערה של מזל תלה היא בעיצומה, והנה הוא הובס, אז כנראה שהוא לא בכור המזלות, כנראה שהשור של חודש אייר זה המזל האסטרולוגי שאיתו השתמש משה רבנו כדי לנצח את התלה של חודש ניסן של פרעה מלך מצרים שסבר שהוא הבכור של מזלו. לכן הם סברו שבעצם משה רבנו משתמש בתבנית שור אוכל עשב בעצם בהורוסקופ או במזל של חודש אייר, ולכן הם עשו תבנית שור אוכל עשב, וכמובן שהם הכניסו גם כן את עם הכשפים שלהם, את השם המפורש, ואותו עגל דיבר ואמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הנקודה היא שאם עם ישראל היה חוטא בעגל, אם הרב רב לא היה מחטיא את ישראל בעגל, למעשה ההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין. אבל עם ישראל באמת ירד למצרים, כדי באמת, כפי שאמרנו, גם כדי להתכונן ולהפוך להיות עם בקור ההיתוך, וגם כדי לתקן את החטא של אדם הראשון, לברר את כל הניצוצות, להוציא מהסיטרא אחרא, מערוות הארץ, ולעלות לארץ הקודש, ובעצם, שזה בעצם שער השמיים, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כפי שראינו בסולם יעקב, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים, בבית אל, כאילו, בית אלוקים, שזה בהר המוריה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו מערוות הארץ, ומוציא אותנו מערוות הארץ, שזה מצרים, מהטומאה הגדולה של 50 שערי טומאה, ומעלה אותנו ל-50 שערי קדושה בעצם בארץ ישראל, לשער השמיים, למקום שבו היה גן עדן מקדם. ועם ישראל היה צריך לקבל על עצמו את עול הגלות כדי באמת לתקן. אז כאן אנחנו רואים שהפרשה מספרת לנו, וכאן האורח חיים הקדוש מתחיל עם זה. גם פתח האוהל, מספר לנו, אני אקרא לכם על הפרשה, מספר לנו, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו בתור באו, ואם אפשר על דרך הידוע מרבותינו זיכרונם לברכה, שכללות הנשמות של כל ישראל היו באדם הראשון, בידי החטא נפלו לאן? לאדם הבליעל, ועיקרם בארץ מצרים ערוות הארץ, מאדם ועד נוח עד האבות, כן, וירד אברהם, עד ויעקב ובניו ירדו מצרימה ללקוט השושנים מהם ובהם. מה זה ללקוט השושנים? את הניצוצות, לברר את הניצוצות. עד ותרא אותו כי טוב הוא, שזה משה רבנו, שוותר אותו כי טוב הוא, הגואל, שנגלה עליו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ומשה היה רואה את הצאן. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלוי בו. לולי אבון העגל, נתקן הכל. אך הוא, כן, העגל, הגרמה בנזיקין לחטאים ולעבונות ולפשעים, שבכל דור ודור חדשים עם ישנים, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף כידוע, שיכולן השם יתברך, יאמר די לצרה בביאת הגואל בעגלה בזמן קריב. זאת אומרת, בא פתח האוהל ואומר, מה שרובץ עלינו עד עכשיו ועד אחרית הימים, זה חטא העגל, הוא זה שבכל דור ודור, חדשים גם ישנים, עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, כי אחרת, אם לא היה חטא העגל, אז אנחנו היינו במקום אחר, היינו כבר בתוך הגאולה, לפי התוכנית של הלוחות הראשונים, ולא לפי התוכנית של הלוחות השניים. למעשה, אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא בא ומונה, מונה אותם, ו... בפרשה ישנם עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, אני אגע בנקודה לפחות נוספת. אנחנו נמצאים במרחק של 4,000 שנה מהמאורעות, אולי 3,300 שנה מאז המאורעות הללו, מאז נכנס משה רבנו לפרעה, ו-330 ומשהו. אנחנו לא מבינים את השיח. ויש פה שאלה גדולה, מה הסיפור? מה הסיפור? מה פתאום הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו לקחת את המטה ולזרוק את המטה לפני פרעה ולהפוך אותו לנחש? וכי לא ידע הקדוש ברוך הוא שגם פרעה יעשה את אותו דבר וגם חרטומי מצרים יעשו את אותו דבר? הוא לא יכל לעשות איזשהו, קצת לו נס שפרעה לא יכל לעשות אותו, ואז להוריד לו על כף היד את השמש, או את הירח על כף היד השנייה, או את הכוכבים מסביב לאף, אני לא יודע מה, אבל לעשות איזשהו נס שבאמת המצרים לא יכולים לחכות אותו גם כן. התשובה היא שבאמת אנחנו, כפי שאמרתי, לא מבינים את הדיאלוג שהתרחש שם. כי הדיאלוג שהתרחש שם זה היה, שיטת השיח הייתה, לכל מה שאתה אומר תביא ראיה, תביא הוכחה, מופת, לדבריך. המצרים האמינו באלוקים, הם ידעו שיש אלוקים. הראיה לזה, מכת קינים, אנחנו רואים שחרטומי מצרים אומרים, אצבע אלוקים היא. אומרים לפרעה, אצבע אלוקים היא, הם לא יכולים לעשות את אותו דבר. הם לא יכולים להוריד את מכת הקינים, הם לא יכולים, כי אין, השד לא שולט בבריאה כל כך קטנה. אז אצבע אלוקים היא. אז אם אצבע אלוקים, אז מה הבעיה שלכם? אז אתם יודעים שיש אלוקים. איפה פה הדילמה שלכם? מה אתם לא מבינים? מה פרעה לא הבין? הוא הרי מכיר את אלוקים, הוא יודע מי זה אלוקים. התשובה היא שפרעה יודע, לפי אמונתו, מאמין שיש אלוקים. הוא ברא את היקום בציר הזמן אי שם רחוק בבראשית, נטש את היקום ועזב אותו לנפשו, וספירלת היקום, היוניברס, מסתובבת ומעליה. כמו סביבון, היא עכשיו עצמאית. אלוקים לא מתעניין במעשה בני אדם, הוא לא נוכח פה בתוך היוניברס, הוא פשוט ברא יקום ונטש אותו. הוא ברא אותו אי שם, רחוק בציר הזמן, והניח אותו לנפשו. המערכת הזאת היא מערכת דיטרמיניסטית, היא מערכת סגורה, היא מערכת שבה הכוכבים והמזלות שולטים, והחוקיות שולטת. ומי שיודע לנצל את החוקיות, דבר שמי שיודע שהמערכת היא אנרגיות כוכביות, אז הוא יכול לשלוט בהיסטוריה של המין האנושי, והוא בעצם אלוהי ההיסטוריה. כך סבר פרעה, הוא בעצם האלוהים. לכן באמת הנביא אומר, הנני עליך פרעה, התנין הגדול אשר ביאור, אומר לי יאורי ואני עשיתיני. כי הוא סבר שהוא אלוה. למה? הרי הוא האמין שיש אלוקים. כן, אבל אלוקים ברא את היקום, נטש אותו, ועכשיו החלל פנוי. יש פה רק מערכת חוקים, ויש פה רק כוכבים ומזלות, והם בעצם אקום, הם עובדי כוכבים ומזלות, כי הם בעצם מושכים אנרגיות מהכוכבים והמזלות, על ידי השתעבדות לאותם כוחות, וממשיכים אליהם אנרגיות כוכביות כביכול, הם התגלמות של אנרגיות כוכביות, בני אדם התגלמות של אנרגיות כוכביות, והוא סבר שהוא התנין הגדול אשר ביאור, זאת אומרת, הוא מושך את האנרגיה של התלי, שסביבו נע הציר של הוא הציר של היוניברס. הוא הנחש הגדול, הוא כאילו התנין הגדול אשר ביאור, שביל החלב, מה שנקרא, אשר ביאור, אשר בחלל, כן? זה כאילו מקלט ומשדר, כאילו, הוא היאור זה כביכול החלל, והוא התנין הגדול אשר ביאור, זה כאילו הוא השביל החלב, הוא מושך אנרגיות כוכביות, והוא והן מעצימות אותו, ולמעשה הוא עובד את הנחש, הוא עובד את, את הנחש. לכן בא משה רבנו ואומר, דע לך, אתה חושב שהחלל פנוי, אתה חושב שעזב אלוקים את הארץ, אתה חושב ש... הוא אומר, אתה חושב שאלוקים לא נוכח פה. אומר משה רבנו לפרעה, שאתה חושב שהחלל הוא פנוי והמערכת הכוכבים, אז אלוקים, מערכת סגורה, לא נכון. הוויה, שם הוויה, אלוקים מהווה את הכל בכל עת ובכל רגע. הוא מניע את האלקטרונים סביב האטומים בכל רגע ממש, המחדש בטבעו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הרי אין קיום לחומר בלי תנועה. אנחנו יודעים שכל חומר הוא... יש תנועת אלקטרונים סביב האטומים, לרגע תחדל תנועת האלקטרונים סביב האטומים, הכל הופך להיות, כל החומר, כל ההוויית החומר הופכת להיות מיש לעין ואפס. ממילא, הקדוש ברוך הוא מהווה, אומר משה רבנו לפרעה, בכל רגע ממש את כל היקום, והוא נוכח פה, הוא לא נטש את היקום, הוויה מהווה את הכל, והוא קיים פה, והוא נוכח פה, והוא מתקשר עם בני אדם, והוא הבורא, והוא תקשר איתי, ואני נביא שלו, וכוח בורא בנברא, ונותן לי כוח בריאה, והנה אני אברא לפניך בריאה חדשה, כדי שאתה תבין שיש לי כוח בריאה, כי אני השליח של הבורא. הוא לוקח את המטה וזורק אותו, והאטומים של המטה הופכים להיות נחש ממש. ממש יוצר בריאה חדשה. בא פרעה ואומר למשה רבנו, זאת לא ראיה. זאת לא ראיה. הרי אפשר באמצעות שד, שהוא מעבר למהירות האור, הוא נמצא במימד אחר, הוא יכול לקחת את המטה ולהחליף ולהניח פה נחש במקום. אז זה לא ראיה שאתה בראת ויש פה בריאה. לכן, באמת מה שצריך לקרוא זה שכל הנחשים יהפכו להיות חזרה מטות, ואז ויבלע מטה אהרון את מטותם, המטה פתח את הפה. למטה אין פה. מטה זה מקל. המקל פותח את הפה, וזו בריאה חדשה, שבה היה צריך פרעה להבין שפה מדובר כרגע במקלות, במטה, במטות. אחרי שזה חזר להיות מטה, אז גם אם שד בא ומחליף עכשיו, הוא החליף את ההנחה שהיה פה ושם פה מטה, המטה לא יכול לפתוח את הפה, שד לא יכול לעשות כזה דבר, יש פה בריאה חדשה. הוא צריך להודות למשה רבנו שהוא באמת שליח של הבורא, והוא באמת הציג בפניו כוח בריאה, אבל פרעה אומר לו, טוב, כנראה אתה מחשף יותר גדול ממני, אני לא יודע מה, אבל עזוב, הוא מסלק אותו ממנו, מעל פניו. הוא מסרב לקבל ממנו את הבשורה. למעשה, יש יסוד פה שאנחנו צריכים ללמוד, גם כשקורח מערער על משה רבנו, משה רבנו אומר בדיוק את אותו דבר. הוא אומר לקורח ולעדתו, אם כמות אחד האדם תמותון, לא השם שלחני. אבל אם בריאה חדשה עברה השם, ופצתה הארץ את פיה, כן, וכן, אז בלה את כוח וכל עדתו, אז, כן, תדעו שהשם שלחני. והשאלה היא מה וכי יש פה בריאה חדשה, מה הארץ לא פותחת את פיה, לא, אין בו לענים שאנחנו רואים לפעמים רחבים פתאום אפילו בכל מיני מקומות בעולם, פתאום באמצע כביש נפתח בו לען ורכב נכנס פנימה. לא, אבל זה לא העניין, העניין הוא ככה שבאמת הבריאה החדשה פה, זה לאור הציווי של משה רבנו, ובסמיכות אליו, ומיד לאחר אמירתו, נפתח בולען שבלה רק את קורח, ורק את עדתו, ורק את כל רכושם, ורק את כל אוהליהם ולמשפחותם, ולא דבר אחר. ואז, זה בעצם מופת, ברגע שיש אסון, אז אוקיי, אדמה פותחת את פיה, הרבה אנשים מתים, אוקיי, אז זה גם אנשים שלא קשורים לעניין, אבל פותחת האדמה את פיה ובולעת דווקא אותם, ודווקא בציוויו של משה, ודווקא לפי הוראתו, הטוב וסמיכות למופת שהוא נותן, ועם כל רכושם וכל אוהליהם. לכן באמת יש כאן יסוד גדול שאנחנו צריכים ללמוד מהפרשה, שבאמת הקדוש ברוך הוא נתן כוח בורא בנברא, הקדוש ברוך הוא עושה לכל המעשים, ולמעשה משה רבנו שליח של הקדוש ברוך הוא, ודרכו הקדוש ברוך הוא מציג בפני פרעה את הבריאה החדשה, ואומר לו תשמע, יש קשר בין אלוקים ואדם, ואלוקים לא נטש את הארץ, והוא המלך. והוא הוויה מהווה את הכל, והחלל לא פנוי, אין פה חלל פנוי, זה אשליה, אשליה קיומית של החלל הפנוי. כל הכופרים למיניהם שנתפסים לחלל פנוי, נתפסים לכפירה, מכיוון שהם סבורים שיש פה ריק, אז הם נתפסים לאשליה הקיומית של החלל הפנוי, ומשם נתפסים לכפירה. אבל בא משה ומציג, לא, מציג את הדבר האחר, עם ישראל בשור שלו בא לבשר את המונותואיזם ואת היסוד הגדול של האמונה באלוקים, שהוויה מהווה את הכל בכל עת ובכל רגע ממש, והבראשית זה לא משהו שאי שם בציר הזמן שנעשה לפני זמן רחוק, לפני מיליארדי שנים, ונטש את היקום ועזב אותו להנחות, והוא נע לו בספירלה יקומית באופן עצמאי כמו סביבון, מאליו, לא, אלא בכל עת ובכל רגע מי שמסובב לכל רגע את האלקטרונים סביב האטומים, מסובב את כל היקום ואת כל התנועה ביקומית. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, תראו את כל התנועה היקומית, ואין תנועה בלי מניע, ואין קיום והוויה לכלום בלי תנועה, ולכן אין קיום בלי מקיים. וכאן היסוד הזה אנחנו רואים בפרשה, רואים אותו מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד מסודרת. אנחנו רואים גם שעם ישראל בעצם סובל, הוא סובל בדיוק במקביל לאותם ארבעה דורות שאמרנו, זה הסבל של, שבהם המצרים רודים בעם ומייסרים אותם כנגד דור סדום ועמורה. בשותפות שלהם, שזה דום סדום ועמורה כדי לכפר עוון. וכל הבן היהול עוד, היהור השליחו, זה בא ומסמן את דור המבול, ואת הכפרה על דור המבול. כי אין עונש בלי חטא. ולכן, וזה גם כן מהווה תיקון. אז וכן, כל הבנייה הזאת של לבנים, אבא נבנה, כן, לבנה לשריפה, וכן, בדור הפלגה, אני אומר, עיר ומגדל, אז פה הם בנו את הפירמידות, ובניית הפירמידות, או בניית פתאום ורעמסס, הערים הגדולות במצרים, הייתה סבל גדול, אבל בעצם היא באה לחפר גם כן על דור הפלגה, בשותפות בדור הפלגה. רק רוצה לומר שבדור שלנו, באחרית הימים, דור אחרית הימים, כמובן אומר אריזה שכל הדורות, נמצאים פה, יש פה סיכום כללי של ההיסטוריה, ובאמת כאן הקדוש ברוך הוא הולך להוציא מהכוח ולפועל את משפט העמים, ולבוא משפט עם כל ראשי הארץ בכל ההיסטוריה. אבל כאן אנחנו רואים גם כן את ההווה נתחכמה לו. אנחנו חושבים שהעניין של דילול האוכלוסין התחיל בדור שלנו. זאת אידיאולוגיה שהתחילה כאן במצרים. אבא נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, בנוסף גם הוא על שוננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. פרעה התחיל עם העניין של דילול האוכלוסין, התחיל עם דילול לעם היהודי ולרדות בעם היהודי. באמת החז"ל מספרים לנו שהם עשו את זה במרמה, הוא עשה את זה במרמה. העבדות הייתה במרמה, פרעה יוצא החוצה, ומתחיל בעצמו לעבוד, ומפגין דוגמה אישית. ואומר לכולם שם, כל מי שיעבוד יקבל שכר נאות מאוד, ותעשו את המאמצים, ובאמת אנשים, פרעה ממנה אנשים שירשמו כמה כל אחד יכול, כמה כל אחד עשה כדי לקבל שכר כביכול, והם כולם התאמצו מאוד מאוד כדי לקבל שכר הגון מפרעה. וכמובן שאחרי היום-יומיים האלה, פרעה בא ואומר, אוקיי, הנה, אני רואה מה אתם יכולים. אני רואה כמה אתם יכולים ללבון לבנים, וכמה אתם יכולים לסחוב לבנים, וכמה אתם יכולים לבנות. ואת זה אני דורש מכם, בלי תשלום. ולמעשה, דרכי המרמה, כדי ליצור עבדות, התחילו כבר במצרים העתיקה. הדרכים הללו הן ישנות. אנחנו חוזרים חזרה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה במעגלים, מבחינת מה שהיה הוא שיהיה, וקימי מצרים הראינו נפלאות, ואנחנו באמת נכנסים פה גם בדור שלנו לעבדות, איפשהו עבדות דיגיטלית, עבדות ממש עם אותן שיטות שהשתמש בהן פרעה, במרמה, בהונאת הדעת. לעשוק את זכויות האדם ולהכניס אותנו לאט לאט מתוך כביכול דאגה לבריאות הציבור וכולי, להכניס אותנו ליטול מאיתנו את זכויות האדם שלנו, להכניס אותנו בעצם לדיקטטורה דיגיטלית ולרודנות שלטונית. אכן אנחנו יודעים שאנחנו עומדים לפני הגאולה, כי אלה סימנים מובהקים שלפני הגאולה, כי אנחנו רואים שבאמת מה שהיה הוא שיהיה. ומה שהיה זה בסופו של דבר נולד הגואל, הגואל נולד, והנה כשהוא נולד התמלא הבית אורה, משה רבנו, עליו השלום, ומה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה, אומר אור החיים הקדוש, משה הוא הגואל הראשון, הוא הגואל האחרון, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. לכן משה רבנו הוא בעצם הגואל. עכשיו, צריך לדעת שבפרשה שלנו יש מוסר אדיר לרופאים ולאחיות ולמיילדות, כן? כי בא פרעה ואומר, אגב, נשאלתי מישהי שאלה אותי, אוקיי, לאור מה שקורה היום עם כל החיסונים, אז אולי באמת לא כדאי להביא ילדים לעולם? אז אמרתי, לא, 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 זה בדיוק ההפך, אסור חסר לחשוב בצורה כזאת. עם ישראל זכה בזכות נשים צדקניות, שבשעה קשה כזו של עם ישראל של עבדות, אז שימו לב, בני ישראל פרו וישרצו והרבו ועצמו במאוד מאוד, כך בעצם יש את יציאת מצרים העליונה, שהנשמות שנמצאות באדם הבליעל, ולמעשה בכל הדורות אנחנו מוציאים אותם על ידי יציאת מצרים העליונה, על ידי תורה ומצוות, מוציאים אותם מאדם הבליעל, הם מגיעים לרחם השכינה, מתקבסות, יורדות לעולם הזה, לתוך רחם, נולדות, עושות את התיקון שלהם, מגיעות לאדם דקדושה, במקור שורשם. וזו יציאת מצרים העליונה, על ידי שאנחנו בעצם מבררים את הניצוצות מאדם הבליעל. בדורות הראשונים בררו מהראש, ואחר כך מהכתפיים, ואחר כך, כן, של אדם הבליעל. אנחנו למעשה נמצאים בדור העקבה עם עקבתא דמשיחא, עד דמטו רגלין ברגלין, עד שבעצם נברר את הניצוצות שנמצאים ברגליים, בעקבים של אדם הבליעל, כדי להוציא משם את הניצוצות האחרונים. וזה נעשה על ידי ילודה. זה נעשה על ידי תורה ומצוות של עם ישראל, שהזכות הזאת מבררת את הניצוצות מאדם הבליעל, מרוקנת אותו לחלוטין מכל ניצוצות הקדושה. זה כמו יציאת מצרים, זה הוצאת הניצוצות ממצרים, מאדם הבליעל, והעברתם לרחם השכינה, להתכבש שם מזוהמתם וחלאתם, ולבוא ברחם אישה בדור, בעולם שלנו, כדי לעשות את התיקון שלהם ולהגיע למקור שורשם באדם דקדושה, זה כדי להגיע לגאולה. הגאולה דמטו רגלין ברגלין, ואז ועמדו רגליו על הר הזיתים, וקו האינסוף עומד על הר הזיתים, והר הזיתים נבקח, חצי אל הים הקדמוני וחצי אל הים האחרון. אנחנו כולנו מצפים לגאולה, וכולנו היינו רוצים, אז קודם כל, זה מוסר לכל הנשים שמפחדות היום ללדת. אפשר ללדת בבית, לא קרה שום דבר, וצריך ללמוד מנשות ישראל הקדושות והצנועות שבתקופת מצרים לא עשו חשבונות, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד שישה בקרס אחד. דבר שני, לאחיות שנמצאות בבתי החולים, אני אומר, תסתכלו על המסר, המסר שבא פרעה ואומר למיילדות, כן? בא ואומר למיילדות, בואו נראה את זה. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוץ מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר בלבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. ויאמר בילדכן את העבריות, וראיתן על האובניים, אם בן הוא ואמיתן אותו, אם בת היא וחיה. אבל שימו לב, כן, כל הבן הילוד היורה השליחו, ותראינה מאוד את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר להם מלך מצרים. אני קורא מכאן לכל המילדות ולכל האחיות שעשו חשבון נפש וילמדו מהפרשה שלנו את המסר האלוקי לדור שלנו, לתקופה שלנו. כן. ותחיין את הילדים. במקום לתת, להיות חלק ממערכת של פשעים נגד האנושות ולסייע בדילול האוכלוסייה העולמית. אנחנו נמצאים בעיצומה של שואה שקטה וללדת לידות שקטות שאנחנו יודעים שהלכו והתרבו בתקופה האחרונה עקב החיסונים. אז אני אומר, כדאי שכל אחד עושה חשבון נפש. כבר הכרתי אחיות שהחליטו שהן לא מוכנות להיות שותפות לפשעים נגד האנושות ופשעים נגד העם היהודי, בטח לא להרים ראש ולהפשיל שרוולים ולעשות עוול נגד בורא עולם ונגד עם ישראל. ובהחלט בהחלט צריך ללמוד את המסר הזה מהפרשה שלנו. אני אסיים כאן, למרות שהפרשה היא ארוכה ועמוסה בתכנים, אבל צריך לקצר בכל אופן, אפשר להמשיך לדבר הרבה. בכל אופן, כאן המסרים הקצרים שרציתי להעביר בפרשה הזו לכל מי ששומע אותי בפרשת שמות. תודה רבה לכם על ההאזנה.